طول بین سای راست و شعشوی آواز و بدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, ט' בשבט תשפ"א, מסכת ברכות, דף למד ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי שלמה חיים בן בריינה, רבי יקותיאל יהודה, בן חיה פריידה פרל, והילדה חנה בטסטר, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. לאל בדף כוח עמוד א', למדנו שבתקופת נשיאותו של רבן גמליאל היה שומר בפתח בית המדרש, שרבן גמליאל הכריז כי כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס בבית המדרש. מאיכן ידע השומר הזה את טבעם של התלמידים? מי ראוי להיכנס ומי אינו ראוי? פשוטם של דברים אמר בעל האמרי אמת זצ"ל, שלא היה שומר כלל. הכרזתו של רבן גמליאל היא ששמרה על הפתח. הרבי הזקן מסדיגור הזצ"ל הסביר, אכן שומר היה, ומאיכן ידע מתוכו כברו? מי שתוכו כברו כבר מצא לו דרך להיכנס, דרך החלון או מערובת הגג. לפיכך, כשסילקו את שומר הפתח, נתווספו ספסלים. מעוניינים הם החדשים ללמוד בישיבה דווקא. ללמוד בעמידה לא יעלה על הדעת. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש, חיבורו של רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון לפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, דף למד א' במסכת ברכות. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. הנה השאלות פעם נוספת והפעם לצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מאיכן לומדים שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, והתשובה דכתיב אז ימלא שחוק פינו, דהיינו לעתיד לבוא. שאלה שנייה, איך אין לגשת לתפילה והתשובה לא מתוך עצבות, לא מתוך עצלות, לא מתוך שחוק, לא מתוך שיחה, לא מתוך קלות ראש ודברים בתהילים. שאלה שלישית, מה יעשה הנפרד מחברו ומדוע והתשובה יאמר לו דבר הלכה שמתוך כך זוכרו? שאלה רביעית, איך היה רבי עקיבא קורע ומשתחווה כל כך עד שמצאו בזווית אחרת, הרי אין לכרוע רק באבות ומודים? התשובה בתוספות הושעיה קורע בתחנונים שבסוף הושעיה קורע באמצע הברכה שזה מותר. שאלה חמישית, מניין לאדם שחברו חושד בו שצריך לומר לו שאין בו מה שחושדו, והתשובה, לומדים זאת מחנה שאמרה לעילי, יין ושחר לא שתיתי. והשאלה האחרונה על דף למד א', מאיכן לומדים שאין לשבת בתוך דלת עמות של מתפלל? מחנה שאמרה לעילי, אני האישה הניצבת עם החב הזה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד א' במסכת ברכות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב ט' בחודש שבט תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד א' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף בנקודותיים ומין המילים, ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, כל היושב בתענית בשבת קוראין לו גזר דינו של 70 שנה. מין המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הביאה הגמרא מאמרה נוספת שאמר רבי אלעזר משמו של רבי יוסי בן זמרה, ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, כל היושב בתענית בשבת, ודברי הגמרא נאמרו רק לגבי תענית חלום, כיוון שאמרו במסכת שבת דף י"א עמוד א', יפה תענית בו ביום לבטל חלום רק כמו אש לנעורת, ולכן אם לא יתענה בשבת תהיה נפשו אגומה עליו, ועד הרבה הוא מתענג בתעניתו יותר מבאכילתו. אבל להתענות סתם בשבת אסור. כך התוספות בדיבור המתחיל כל היושב בתענית בשבת. אם כן, כל היושב בתענית בשבת קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, כלומר קוראים לו גזרות רעות, אפילו אם כבר נגזרו עליו מנעוריו לפני 70 שנה. ואילו בפירוש רבי סעדיה גאון, ביאר שהכוונה היא ל-70 השנה הבאות, שהקדוש ברוך הוא קורא לו גזר דינו הרע של כל 70 שנה הבאות. רבינו חננאל מבאר שהקדוש ברוך הוא קורא לו גזר דינו ומוחה לו על עוונותיו, אפילו שחטא כל 70 שנותיו. זאת מפני שבשבת קשה להתענות, שכן כולם מתענגים בו ורק הוא מתענה. ואף על פי כן שגדולה תענית זו כל כך שקורת גזר דינו של 70 שנה, חוזרים ונפרעים ממנו משמיים על שביטל את דין עונג שבת על ידי תעניתו. שואלת הגמרא, מה התקנתי, מה התקנתו? כלומר, מה ביכולתו לעשות כדי לנצל מעונש על תענית זו? משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, תקנתו היא, להיטיב תענית לתענית, שישב למחרת בתענית נוספת על תענית זו שהתענה בשבת, וביטל דין עונג שבת. יש מחלוקת ראשונים, האם דווקא ביום ראשון צריך להתענות, או שיכול להתענות ולדחות את התענית ליום אחר. חוזרת הגמרא לדרוש את הפסוקים בפרשת חנה, ואמר רבי אלעזר, חנה התיחה דברים כלפי מעלה, כלומר, שדיברה קשות ואמרה דברי ניצוח כלפי מעלה, שנאמר, ואם מרת נפש ותתפלל על השם ובכות תבכה. מה שכתוב בלשון על השם ולא אל השם, מלמד שהתיחה דברים כלפי מעלה. והתחת הדברים הייתה במה שאמרה, אם ראו מוטב ואם לא תראה, כפי שביארה הגמרא לאיל, או במה שאמרה, דדים הללו שנתת על ליבי, מסביר המהרש"א. ואמר רבי אלעזר, אליהו התיח דברים כלפי מעלה, שנאמר בספר מלכים א' פרק ח' פסוק ל"ז, כשאליהו מתווכח עם נביאי הבעל מי האלוקים, מתפלל אליהו להשם ואומר, ענייני השם ענייני, וידוע העם הזה כי אתה השם האלוקים ואתה סיבות את ליבם אחורנית. הרי שתלה אליהו את חטאם של ישראל בהשם, שהוא היסב את ליבם ונתן להם מקום לסור מאחריו, ובידו להכין לבבם אליו. ודברים אלו הם דברי ניצוח והתחה כלפי מעלה. מוסיפה הגמרא, אמר רבי שמואל ברבי יצחק, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא לאחר זמן והודה לו לאליהו בנבואת נביאים אחרים שצדק בטענתו? דכתיב נאמר בנבואת מיכה על אחרית הימים, ספר מיכה פרק ד' פסוק ו', וביום ההוא נאום השם, אוספה הצולעה והנידחה הקבצה ואשר הרעותי. פירוש הדברים שלעתיד לבוא יקבץ הקדוש ברוך הוא את הנידחים בגלות, הצולע עם ישראל בגלות שאינם יכולים לשוב מגלותם כצולע שאינו יכול ללכת ממקומו, ואת כל אותם שערה להם בגלות. ומלשון ואשר הרעותי יש לדרוש שאמר הקדוש ברוך הוא, אני גרמתי להם את הרעה הנזכרת בתחילת הפסוק במה שבראתי, יצר הרע מחתיאם. הרי שהודה הקדוש ברוך הוא לאליהו שהוא גרם להם ואסב את ליבם אחורנית. ונשאלת השאלה, כיוון שהקדוש ברוך הוא הודה לטענה הזו, למה קראו זאת התחת דברים כלפי מעלה? כותב הרשב"א שמבואר כאן שיש דברים אשר אף שבאמת הם נכונים, מכל מקום אסור לו לעבד לעלותם על דל שפתיו ולומר אותם לפניו יתברך, כמתרעים כלפי מעלה. מרחיבה הגמרא בדבר הזה שמצינו שיש ביד הקדוש ברוך הוא לתקן את יצרינו הרע. אמר רבי חמא ברבי חנינא בן רבי חנינא, אלמלא שלוש מקראות הללו, אילו לא נכתבו שלוש מקראות הללו שמעידים שיש ביד הקדוש ברוך הוא לתקן את יצרינו ולהסיר יצר הרע מקרבנו, נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. שונאי ישראל בלשון סגי נהור והכוונה לישראל. בלשון סגי נהור הכוונה לשון הפוכה מהכוונה האמיתית, כשם שאומרים על עיוור שהוא סגי נהור, כלומר רואה הרבה. ולמה אומרים זאת בלשון הפוכה? כדי לא להזכיר לשון רע על ישראל. וכך מצינו בהרבה מקומות. אם כן, שלוש מקראות הללו אילו לא נכתבו, נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל במשפטו של הקדוש ברוך הוא, שלא הייתה להם שום תקומה ופתחון פה מפני רוב אבונותיהם. אבל עכשיו יש להם פתחון פה לומר שהקדוש ברוך הוא גרם להם שברא יצר הרע מחתיאם. כותב המהרש"א שבוודאי אין הכוונה שזוהי טענה מוחלטת להיות זוכים בדין לגמרי, שהרי ברא הקדוש ברוך הוא את התורה תבלין ליצר, כאמור במסכת קידושין דף למד עמוד ב', וניתנה בחירה לאדם. אלא שילולי טענה זו היו מתמוטטים לגמרי בדין. אבל עכשיו יש להם פתחון פה וקצת טענה שיצר הרע גורם להם לחטוא. ואילו הבן יהוידע מבאר שלולי הטענה הזו גם התשובה לא הייתה מועילה, אלא הנפש החוטאת היא תמות, וטענה זו גורמת שתועיל התשובה לכפר. ומפרטת הגמרא, והילו הם שלושת הפסוקים, חד פסוק אחד הכתיב ביום ההוא נאום השם, אוספה הצולעה ונידחה הקבצה ואשר הרעותי, אותו פסוק שהזכרנו קודם לכן, מספר מיכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גרמתי להם הרעה במה שבראתי יצר הרע. וחד ועוד פסוק אחד, דכתיב בספר ירמיה פרק חי, פסוק ו', אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אך היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום השם, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי, בית ישראל. כלומר, יש ביד הקדוש ברוך הוא לשנות ולהפוך את ליבנו מרע לטוב. וחד ופסוק אחד הכתיב בספר יחזקאל פרק למד וב, פסוק חבב, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. וביור הכתוב אתן בכם לב ישר ומוכנה ורצון טוב לעבודת השם, ואסיר מכם את ליבכם הקשה כאבן שממען לקבל מוסר, ונתתי לכם לב רך ונכנע כבשר. בעניין הכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, ששם השם מחולל בעמים מחמת שישראל בגלות ומחמת מעשיהם הרעים, ולכן הקדוש ברוך הוא ישיבם לארצם ויחוף אותם לשוב בתשובה כדי שלא יתחלל עוד שם השם בעמים. כך מסביר המלבים. הרי שעתיד הקדוש ברוך הוא להסיר את לב האבן מקרבנו. ושלושת הפסוקים שהביאים לשלושה דברים, בפסוק הראשון אשר הראותי מבואר, שהוא גרם להם במה שברא את יצר הרע, בפסוק השני נקח חומר ביד היוצר מבואר, שגם אחר שניתנה לנו הבחירה, יש ביד הקדוש ברוך הוא להסיר את יצר הרע, ובפסוק השלישי והסירותי את לב האבן מבואר, שאכן לבסוף לא נתגבר מעצמנו על יצר הרע, אלא הקדוש ברוך הוא יסיר יצר הרע מקרבנו. כך מסביר המהרש"א. רב פאפא אמר מאחה, רב פאפא אמר מכאן יש ללמוד את הדבר הזה שנאמר בפסוק שלאחריו, בספר יחזקאל, ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. הרי מפורש שיעשה הקדוש ברוך הוא שנלך בחוקיו, ומהמקראות הללו יש לישראל טענה לזכות במשפט. הגמרא מביאה פעם נוספת שמצינו בהתחת דברים כלפי מעלה. ואמר רבי אלעזר משה הטיח דברים כלפי מעלה. אמר דברי ניצוח כלפי מעלה שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ב' אצל המתוננים. לאחר שנסו בני ישראל מהר סיני במשך שלושת ימים, התוננו ישראל מפני תורח הדרך, וחרה אף השם בהם ותאכל אש מאת השם בקצה המחנה. כאשר בערה אש מאת השם ויצק העם אל משה והתפלל משה אל השם. ותשקע האש, אל תקרי אל השם אלא על השם, כלומר שהטיח דברים כלפי מעלה. שכן דבי רבי אליעזר בן יעקב, חכמי בית מדרשו של רב אליעזר בן יעקב, קורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין, דרכם לדרוש את המקראות א' במקום עין, או להפך. ויהיה הגמרא פסוק נוסף שמשה הטיח דברים כלפי מעלה, דבי רבי ינאי אמרי, בבית מדרשו של רבי ינאי אמרו, מאחה מפסוק זה יש ללמוד, שמשה הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר בתוכחה של משה לבני ישראל בשנת ה-40 להיותם במדבר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. שמות המקומות שמונה הכתוב רומזים על החטאים שעשו ישראל במדבר, שעליהם הוכיח אותה משה בעבר הירדן. השם ודי זהב רומז על חטא העגל שהיה מזהב. אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. בשביל כסף וזהב שהשפעת עליהם, שנתת עליהם בשפע לישראל, שנתן להם את רכוש מצרים וכן את ביזת הים, עד שאמרו די מרוב הכסף והזהב, דבר זה הוא שגרם להם להתגאות עד שעשו את העגל. אף שהכתוב מדבר על מה שהוכיח משה את ישראל, ולא על מה שדיבר משה לפני השם, ואם כן, איך דרשו שכך אמר משה לפני השם? אומר המהרש"א, כיוון שטענה זו אינה תוכחה לישראל, אלא אדרבה, יותר לימוד זכות עליהם, לכן דרשו שמשה אמר זאת לפני השם. וזהו הלשון ודי זהב, כלומר, שהיה להם זהב הרבה עד שאמרו די. וטענה זו שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא גרם להם שיבואו לידי חטא, היא טענה של ניצוח והתחת דברים כלפי מעלה. ודבי רבי ינאי מביאים משל לדבר זה, שריבוי כסף וזהב גורם לחטא. אמרי דבי רבי ינאי, משל לדבר זה שהחטאים נגרמים על ידי ריבוי הטובה, אין ארי נוהם שואג ושמח ומשתגע ומזיק, מתוך קופה של תבן בלבד, אלא מתוך קופה של בשר. שהבשר משמח ומהולל אותו וגורם לו להזיק. כמו כן אצל ישראל ריבוי הטובה גרם עליהם לחטא. מביאה הגמרא משלים נוספים שנתינת ריבוי הטובה היא הגורמת לחטא. אמר רבי הושעיה, משל דבר זה נמשל לאדם שהייתה לו פרה כחושה ובעלת איברים, שאיבריה בולטים מרוב כחישותה. האכילה אדם קרשינין, מאכל בהמה, והקרשינין יפים לבהמה יותר משאר מאכלים, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף צדי עמוד א', עד שהיא שמינה והייתה מבעטת בו. אמר לה האדם, מי גרם לך שתהיה מבעטת בי? מי גרם לך שתהיי מבעטת בי? אין זה אלא קרשיני שהחלטיך, שהם נתנו לך כוח להיות מבעטת בי. וכמו כן אצל ישראל, ריבוי הכסף והזהב שנתן להם הקדוש ברוך הוא גרם להם לחטא. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, משל דבר זה נמשל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו האב וסחו בשמן, והכילו והשקעו ותלה לו כיס של מעות על צברו, והושיבו על פתח של זונות, מה ירסה אותו הבן שלא יחטא? כמו כן ישראל, הקדוש ברוך הוא שהשפיע להם רוב טובה והביאם לידי ניסיון זה, הוא שגרם להם לחטא העגל. ובחידושי ראם, אורוויץ ביאר את הטעם שהביאה הגמרא שלושה משלים שונים על הדבר הזה. מפני שבחטא העגל חטאו הערב רב וישראל ואהרון הכהן. הערב רב משולים להריש את דרכו להזיק, ישראל משולים לפרה, שאין דרכה לבעט. ואהרון הכהן משול לבן שחטא שלא בא לידי חטא, רק מחמת ישיבתו בין המחטיאים. ביאה הגמרא מאמר הרגיל בפי בני אדם בעניין זה. אמר רבך בריידר אבונה, אמר רב ששת בשמו של רב ששת, היינו דאם ריינשי. זה מה שרגילים בני אדם לומר, מה להיקרייסה, מילוי הקרס, כלומר אכילה מרובה, זני בישי, הוא אחד ממיני החטאים הרעים, מפני שמילוי הקרס מביא את האדם לידי גאווה, ומתוך כך הוא חוטא, שנאמר בספר הושע, פרק י' ג' פסוק ו', כמרעיתם ויסבאו סבעו וירם ליבם על כן שכחוני. כלומר, על ידי שסבו ישראל במרעה של ארץ ישראל, רם לבבם ונתגאו, מתוך כך שכחו את הקדוש ברוך הוא וחטאו. רב נחמן אמר מאחה, מפסוק זה יש ללמוד כן שמשה מוכיח את ישראל קודם כניסתם לארץ ואומר להם, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך מהוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. הרי שהסבייה וריבוי הכסף והזהב גורמים לגאווה ולשכוח את השם. ורבנן אמרי מאחה, חכמים אמרו מהפסוק הזה יש ללמוד כן שהקדוש ברוך הוא אומר למשה כי אביינו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים החירים ועבדום, וניצוני ואפר את בריתי, הרי שמתוך הסבייה יבוא ישראל לפנות אל אלוהים החירים. ויבא איתם המאחה, ואם תרצה תוכל ללמוד זאת מהפסוק הזה, האמור בשירת האזינו, וישמן ישורון ויבעת, שמנת אבית הקסיתה ויתוש אלוהה, עשהו וינבל צור ישועתו. הרי שמתוך האכילה והשמנה באים ישראל לבעוט ולנטוש את אלוקיהם. מוכיחה הגמרא שהקדוש ברוך הוא הודה לטענת משה רבינו שהוא גרם להם לחטוא. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן מניין, שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, שצדק בטענתו שריבוי הכסף והזהב שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל ושגרם להם לחטא העגל, שנאמר בספר הושע פרק ב' פסוק י', והיא לא ידעה כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצר, וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. כלומר, על ידי הכסף והזהב שהרביתי להם, עשו הם את הזהב לבעל. הרי שהודע הקדוש ברוך הוא שריבוי הזהב הוא שגרם להם לחטאו בעבודה זרה. כיוון שהוזכר מעשה העגל, מרחיבה הגמרא ודורשת את הפסוקים בעניין הזה. לאחר שחטאו ישראל בחטא העגל בסוף 40 יום שהיה משה על הר סיני, נאמר בספר שמות פרק למד ב', פסוק ז', וידבר השם אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. שואלת הגמרא, מהי כוונת הלשון? לך רד, ופשוטו של מקרא הוא שמשה היה על הר סיני ואמר לו השם לרדת משם. אבל קשה לגמרא, הרי הציווי לרדת הוא כמיותר, שנאמר לו רק לרדת ולא נאמר לו מה עליו לעשות בירידתו. וכבר הגיע זמנו לרדת, שכבר נתן לו הקדוש ברוך הוא את שני הלוחות בסוף 40 יום. למה הוא צריך הקדוש ברוך הוא לומר לו לך רד? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה רד מגדולתך. כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, הרי לא נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, ועכשיו שישראל חטאו, איני רוצה בהם, אם כן גם אתה, למה לי? כלומר, איני צריך לגדלותך. מיד תשש כוחו של משה, נחלש כוחו של משה, ולא היה לו כוח לדבר ולהתפלל על ישראל. כי כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בלשון קשה, רד מגדולתך, היה סבור משה שמוחלט הדבר אצל הקדוש ברוך הוא ואין תקנה לדבר. לכן לא התפלל עליהם עד שרמז לו הקדוש ברוך הוא שעדיין הדבר תלוי בו. כמה מבואר בהמשך הגמרא. כך מסביר הצמח דוד. וכיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני ואשמידם, והפסוק הזה אינו מופיע בספר שמות אלא בספר דברים, והוא אינו המשך לפסוק להחרד שהביאה הגמרא לפני כן, אלא שכל הפרשה הזו בספר דברים אינה אלא סיפור של אותם דברים שלמדנו בספר שמות לגבי חטא העגל, שכאשר מוכיח משה את ישראל בספר דברים הזכיר לפניהם את כל מה שקרה בשעת חטא העגל, ופסוק זה, הרף ממני ואשמידם, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאחר שאמר לו לרדת מן ההר. אם כן אומרת הגמרא, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני ואשמידם, הרפה ממני ואל תתפלל עליהם, אלא אנח לי להשמיד אותם. אמר משה, אומר משה בליבו, מדברי הקדוש ברוך הוא שביקש ממני לא להתפלל עליהם, אני שומע שדבר זה תלוי בי, שאם אתפלל עליהם לא ישמיד אותם. מיד עמד ונתחזק בתפילה על ישראל וביקש רחמים שלא ישמיד אותם. המשל הזה נמשל למלך שכעס על בנו והיה המלך מכה ומכה גדולה. והיה אוהבו של המלך יושב לפניו ומתיירא לומר לו דבר, שלא להקות את בנו, כי היה סבור האוהב שהמלך מתוך כעסו אינו רוצה לשמוע פיוסים. אמר המלך, לבנו, אלמלא אוהבי זה שיושב לפניי, הרגתיך. אמר אוהבו של המלך בליבו, מדברי המלך נשמע שדבר זה תלוי בי. מיד עמד והצילו את הבן, על ידי שביקש עליו רחמים לפני המלך. אומרת הגמרא, נאמר לגבי מעשה העגל, שלאחר שחטו ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ספר שמות פרק למדבט פסוק י', ועתה, אני חלי ואיחר אפי בהם ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. אמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לא אומרו. הפסוק הזה מלמד שתפסו משה לקדוש ברוך הוא, על ידי תפילתו, אומר רבי גאון, כי אדם שהוא תופס את חברו בבגדו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם, לישראל. והצלח מבאר שצורת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא קרויה בגד, כאשר הקדוש ברוך הוא נוהג במידת החסד. ועל שעת הזעם נאמר, מדוע אדום ללבושך בספר ישעיה. ובשעת חטא העגל כביכול השתמש הקדוש ברוך הוא במידת הדין שהם בגדי נקם. ומשה רבינו לא הניח לאף ולחימה שהם שלוחי מידת הדין לצאת פן יהיה כיליון בישראל. וכתב ברקנתי בספר שמות שמה שנאמר כאן שמשה לא הניח לקדוש ברוך הוא לעשות רצונו, הוא על דרך מה שדרשו במסכת מועד קטן דפתת זין עמוד ב' על הפסוק בספר שמואל ב' פרק חב ג' פסוק ג' צדיק משה ליראת אלוקים, שאמר הקדוש ברוך הוא מי מושל בי, צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלה. והפסוק הזה, ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם ואחלם, דומה לפסוק הרף ממני ואשמידם, שהביאה הגמרא לעיל, והם אינם שני סיפורים שונים, אלא שהפסוק ואתה הניחה לי מופיע בספר שמות בשעת מעשה העגל, ואילו הפסוק הרף ממני ואשמידם, הוא בספר דברים, כאשר הוכיח משה בני ישראל והזכיר להם את מה שקרה בשעת מעשה העגל. ובדברי משה מופיעים דברי השם אליו בשינוי לשון קצת מהכתוב בספר שמות. וקשה שלכאורה שתי הדרשות סותרות זו את זו, לפי הדרשה הקודמת מהפסוק הרף ממני ואשמידם, לא התפלל עדיין משה קודם שאמר לו הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה, כי בתחילה תשש כוחו. ורק על ידי שהבין מלשון זו שהדבר תלוי בו, נתחזק ועמד בתפילה. ואילו לפי דרשה זו מהפסוק, ואתה הניחה לי, כבר התפלל משה מיד, והקדוש ברוך הוא ביקש ממנו להפסיק להתפלל. ורשי על התורה בספר שמות פרק למד ב' פסוק י' אומר, שבאמת נחלקו האמוראים בדבר הזה. האם מתחילה התפלל משה, או שהתפלל רק לאחר שאמר לו, הניחה לי. ובאמת כל אחד מהאמוראים היה יכול לדרוש את דרשתו גם מהפסוק האחר. אבל המהרש"א בייר, שמתוך שינוי הלשונות בין הפסוקים, דרשה הגמרא שבאמת היו שם שני דברים. בתחילה תשש כוחו של משה, ועל ידי שאמר לו הקדוש ברוך הוא הרף ממני ואשמידם, נתחזק משה בתפילה, ואחר שהתחיל להתפלל וכביכול תפס בבגדו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הניחה לי. שמלשון הניחה לי משמע שהיה משה אוחז בו, וביקשו הקדוש ברוך הוא שיניח לו מאחיזתו. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק, ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם ואחלם ואעשה אותך לגוי גדול. ואחר כך בתפילת משה אל השם, נאמר, זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך. מבארת הגמרא מהי תשובתו של משה על דברי הקדוש ברוך הוא שאמר ואעשה אותך לגוי גדול. והגמרא מביאה רק את הפסוק ואעשה אותך לגוי גדול שהם דברי הקדוש ברוך הוא, ואינה מביאה את תשובת משה. אבל מהמשך הגמרא מבואר שהיא באה לבאר את תשובת משה על דברי הקדוש ברוך הוא, ומבאר המהרש"א שהגמרא לומדת את תשובתו של משה מהפסוק זכור לאברהם ליצחק ולישראל, כמבואר בסמוך שתשובת משה הייתה מעניין זכות שלושת אבות. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם אינך זוכר לאברהם וליצחק וליעקב, ואינך מציל את ישראל בזכותם, אם כן הלא הדברים קל וחומר. ומה כיסא של שלוש רגליים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, כלומר, ומה ישראל שהם כמו כיסא העומד על שלוש רגליים, והיינו זכותם של אברהם, יצחק ויעקב, אינם יכולים להתקיים לפניך בשעת כעסך שאין זכות אבות עומדת להם? אם כן, כיסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה שלא יוכל להתקיים בשעת כעסך. כלומר, אם ישמיד הקדוש ברוך הוא את כל ישראל, ויעמיד עם חדש ממשה לבדו, לא תהיה לעם הזה זכות אלא של אב אחד בלבד, והוא משה. ויהיו ישראל כמו כיסא של רגל אחד. ולא כל שכן שזכות מועטת זו לא תועיל להם להינצל בשעת כעסך. שואלים הפני יהושע והצלח, הרי משה עצמו הוא מבני אברהם, יצחק ויעקב, אם כן למה לא תהיה לגוי היוצא ממנו גם זכות שלושת האבות? והם מבארים שמאחר ואברהם, יצחק ויעקב התרעמו על משה, שלא ביקש רחמים על ישראל, כמבואר בהמשך הגמרא, הם לא ירצו שזכותם תעמוד לזרו. לכן לא יהיה לעם החדש הזה אלא זכות משה. ונחלת יעקב ביאר שכיוון שישמיד הקדוש ברוך הוא את כל ישראל, הרי ודאי שתם זכות אבות. הגאון רב אלחון וסרמן זצ"ל מבאר שכשם שאין לנו את זכות הצדיקים שלפני אברהם כגון שם ועבר, כיוון שמאברהם התחילה אומה חדשה, כך רצה הקדוש ברוך הוא להתחיל אומה חדשה ממשה שלא תהיה להם את זכות הקודמים. אבל אמר שהביאר שאין כוונת הגמרא שלא תהיה להם זכות שלושת האבות, אלא באמת תהיה להם גם זכות שלושת האבות. כיוון שהם מבניהם, כוונת דברי משה הם, אם זכות שלושת האבות לא הועילה להם שלא להשמידם, אם כן מה יועיל שתתווסף להם זכותו של משה? ממשיכה הגמרא ואומרת שאמר משה ולא עוד ולא זו בלבד, אלא שיש בי גם בושת פנים מאבותיי, מאברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, אם תחלה את ישראל ותעמיד עם חדש ממנו, יאמרו האבות, ראו פרנס, ראו את המנהיג הזה שהעמיד עליהם הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, ביקש גדולה לעצמו ולא ביקש עליהם רחמים, שהיה טוב בעיניו הגדולה שיפתחו השם ויעשה אותך לגוי גדול, ולכך לא ביקש עליהם רחמים שיתקיימו לפניו. אומר היה וצן הכוונה שביקש ממש את הגדולה, אבל כיוון שנמנע מלבקש רחמים על ישראל כדי שתבוא לו הגדולה, הרי זה כאילו ביקש. דורשת הגמרא את הלשון ויחל משה אמור לגבי חטא העגל בכמה אופנים. אומרת הגמרא נאמר בתפילת משה על ישראל אחר שחטאו בעגל, ויחל משה את פני השם אלוקיו ויאמר, למה השם יחרה אפך בעמך שרוצה איתה מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? מהו ויחל משה? למה לא כתוב ויתפלל משה כמו בכל מקום? כך מסביר המהרש"א את שאלת הגמרא. אמר רבי אלעזר מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שהחלהו לקדוש ברוך הוא. כלומר שיפציר משה בקדוש ברוך הוא וירבה עליו דברים. ורב אמר כך נדרש הפסוק הזה, משה עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שהפר לו משה לקדוש ברוך הוא את נדרו, את דיבורו שאמר להשמיד את ישראל, כשאמר ואחלם. הסביר הרשב"א שאין הכוונה כפשוטו שמשה הפר לו נדרו, אלא כשם שאדם מתיר את נדרו שנדר בשעת כעסו לאחר שמתפייס, כך הקדוש ברוך הוא נתפייס על ידי תפילת משה ונסתלק כעסו על ישראל. והרי זה כאילו יתיר את נדרו. ורב המוכיח שויחל זה לשון הפרת נדרים, כתיב אחה כתוב כאן ויחל וכתיב אתם כתוב שם לגבי נדרים בספר במדבר, פרק למד פסוק ג', איש כי ידור נדר להשם או ישבה שבוע לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, פירוש הדברים שלא יחלה לדיבורו ויעשה הוא חולין כשלא יקיימנו, ואמר מר, אמר על כך שמואל במסכת חגיגה דף י', שפסוק זה נדרש כך, הוא אינו מייחל לדיבורו, אבל אנשים אחרים מחלין לו, או מחילין לו, מבטלים את נדרו, כלומר, שהם יכולים להתיר את הנדר ויהיה מותר לו לעבור עליו. ומכאן סמך להתרת נדרים מן התורה, הרי שלשון זו מורה על התרת הפרת הנדר. אומרת הגמרא ושמואל אמר הפסוק הזה מלמד שמסר משה את עצמו למיטה עליהם, שלשון ויחל נדרש בלשון חלל שפירושו מת, כלומר, משה ביקש שימיתנו הקדוש ברוך הוא תחתיהם, כפי שנאמר לאחר מכן שביקש משה על ישראל, ועתה אם תישא חטאתם, ועם עין מכנינה מספרך אשר כתבת. רש"י מפרש בתורה, אם תישא ותסלח להם על חטא העגל הרי טוב, ואיני אומר לך, מכיני מספרך. אבל אם אין אתה סולח להם, מכיני נא מספרך. והרי זה מקרא קצר, כותב שם רש"י בפירוש על התורה. והיינו, שמשה מבקש שימחה השם את שמו מספר החיים וימית אותו במקום להניש את ישראל. אמר רבה, אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק, פסוק זה מלמד שמשה החלה עליהם, הניח על ישראל את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שלשון ויחל נדרש מלשון החלה והנחה. ורבנן אמרי, חכמים אמרו שהפסוק הזה מלמד שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, חולינו לך מעשות כדבר הזה להשמיד את ישראל ולא לסלוח להם, שלשון ויחל נדרש מלשון חולין. כלומר, דבר זה הוא גנאי וחילול הקודש לפי ערכך מפני שנראה זה כדבר שאינו הגון, וקדושת שמך תיעשה חולין בעיני הבריות. ומבאר המהרש"א שכיוון שהיו שם גם כמה צדיקים שלא חטאו בעגל, על כן חולינו לו לא להבדיל בין צדיק לרשע, כשם שדרשו במסכת עבודה זרה בדף ד' עמוד א' על הפסוק, חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, חולינו מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע. מביאה הגמרא ברייתא דורשת לשון ויחל באופן אחר. נאמר בפסוק ויחל משה את פני השם, תניא נאמר בברייתא, רב לזר הגדול אומר, רב לזר הגדול הוא רב לזר בן אורקינוס מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי ורבו של רבי עקיבא. כן, רב לזר הגדול אומר, פסוק זה מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו למשה חולי שנקרא אכילו. שואלת הגמרא, מה היא אכילו? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אכילו הוא אש של עצמות. שואלת הגמרא, מה היא אש של עצמות? משיבה הגמרא, אמר רבי יהיה, הוא החולי הנקרא אישתא דגרמי, קדחת העצמות שמחמם את המוח שבעצמות. ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוקים בתפילתו של משה בחטא העגל. אמר בפסוק שם, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. שואלת הגמרא, מהי בך? מה הכוונה בלשון בך? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלמלא אילו נשבעת להם רק בשמיים ובארץ, הייתי אומר, כשם ששמיים וארץ בתהילים, כך שבועתך יכולה להיות בתהילה. ועכשיו שנשבעת להם בשמך הגדול, כמו שמצינו שנשבע השם לאברהם בעקידת יצחק, בלשון בי נשבעתי, כלומר שנשבע לו בשמו הגדול, אם כן, מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, כך שבועתך קיימת לעולם ולעולמי עולמים, ולכן תקיים את שבועתך לאבות, להרבות זרם ולתת לזרם את הארץ, ואל תחלה את ישראל. ממשיכה הגמרא ודורשת את המשך הפסוק, ותדבר עליהם, הרבה את זרחם כחוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי, אתן לזרחם ונחלו לעולם. מקשה הגמרא, היי, הלשון הזו אשר אמרתי, אינה מבוארת לכאורה. הרי אשר אמרת מבא אלי, כך היה לו לומר למשה, אשר אמרת בלשון נוכח, שהרי לא מצינו שנשבע השם אל האבות בלשון הזו, שייתן להם את הארץ אשר אמרתי. ואם כן, אין לפרש שכל זהו מדברי השם אל האבות. למרות שהגמרא הבינה שהמילים אשר אמרתי הם דברי משה, אבל ודאי אין לפרש לשון אמרתי שמשה אמר על עצמו, שהוא אמר אתן את הארץ לזרחם. אלא המילים אשר אמרתי הם תוספת דברי משה במאמר המוסגר לבאר את מה שאמר הארץ הזאת, לאיזו ארץ הכוונה. ואמר שהכוונה לארץ שאמרת והבטחת לאבות. אם כן, מקשה הגמרא, היה לו למשה לומר אשר אמרת. מתרצת הגמרא, אמר רבי אלעזר, עד כאן, עד המילים ככוכבי השמיים, וככוכבי השמיים בכלל, דברי תלמיד. אילו דבריו של משה אל השם, ומכאן ואילך, מן המילים, וכל הארץ הזאת ואילך, דברי הרב, אילו דברי השם, שכאן חזר הקדוש ברוך הוא וישיב למשה, שהוא מקבל את תפילתו, שכל הארץ הזאת אשר אמרתי כבר לאבות שאתן אותה, אכן אתן אותה לזרעם ולא אכלה אותם. אם כן, ביור הכתוב לפי זה, שתכף כשהזכיר משה להשם את הבטחתו על ריבוי הזרע, התנחם השם מן הרעה, וכאילו השם מייסב פניו לאבות שהזכיר משה בדבריו, ואומר להם, כל הארץ הזאת אשר אמרתי, אכן אתן לזרחם ולא אכלה אותם. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, ורבי שמואל בר נחמני אמר, אילו ואילו דברי תלמיד. כל הפסוק זה דברי משה להשם, ואין צריך לחלקו לשניים. אלא מה, הקשת, מדוע כתוב אשר אמרתי ולא נאמר אשר אמרת? כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. הדברים שאמרת לי, לך אמור אותם להם לישראל בשמי, כמו שאמר השם למשה בשעה שנגלה אליו בסנה, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, למור פקוד פקדתי אתכם, ותעשוי לכם במצרים, ואומר אעלה אתכם, מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. כאמור בשמות פרק ג' פסוקים ט' ז' וי' ז', דברים מאילו אומר משה, הלכתי ואמרתי להם בשמחה, ועכשיו שאתה רוצה לחלותם ולא להנחילם את הארץ, מה אני אומר להם? ולא ישראל יזכירו להבטחה זו שאמרתי להם. וזהו הפירוש בלשון אשר אמרתי, כלומר, אשר אמרתי לישראל בשמחה. וביור הכתוב לפי זה, שהמילים אשר אמרתי הוא מאמרו של משה בתוך לשון ההבטחה לאבות. והיינו אומר משה להשם ותדבר עליהם, וכל הארץ הזאת, ומוסיף משה, וגם אני אמרתי לישראל בשמחה על הארץ הזאת, ושוב חוזר משה ללשון ההבטחה לאבות, אתן לזרחם ונחלו לעולם. בעניין הטענה הזו, כמו שכותב הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות, שההבטחה טובה שנתן הקדוש ברוך הוא על ידי נביא, אין הקדוש ברוך הוא מבטלה לעולם אפילו אם יחטא האדם. וזה מה שטוען כאן משה. כיוון שהבטחתי להם הבטחה טובה בשמך, שוב אין לך לבטלה בשום עניין. כך מסביר הצלח. כיוון שדרשה הגמרא את תפילתו של משה בחטא העגל, היא דורשת עכשיו את הכתובים בפרשת המרגלים, שגם שם רצה הקדוש ברוך הוא להמית את כל ישראל ומשה התפלל עליהם. בפרשת המרגלים נאמר שכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להמית את ישראל ולעשות את משה לגוי גדול, אמר משה לקדוש ברוך הוא שאם יהרוג את ישראל יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישחתם במדבר, כאמור בספר במדבר פרק י' פסוק ט' ז'. שואלת הגמרא, מפני מה כתוב בלשון יכולת השם? יכול השם מבא אלי, ככה כתוב היה צריך לומר, מבלתי יכול השם שהוא לשון זכר. ולפי פשוטו המילה יכולת היא שם דבר ולא תואר על הקדוש ברוך הוא, כאמור ברשי שמה בספר במדבר. כלומר שהגויים יאמרו שאין לקדוש ברוך הוא יכולת להביאם אל הארץ. אבל הגמרא שואלת על הלשון הזו משום שהיה צריך לכתוב מבלי יכולת לה השם, ולא מבלי יכולת השם. וכיוון שכתוב בלי האות למד, דורשת הגמרא שהמילה יכולת היא תואר על השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא אינו יכול, ולכן שואלת הגמרא שאם הוא תואר על הקדוש ברוך הוא היה צריך לכתוב בלשון זכר, מבלתי יכול השם. כך מסביר המהרש"א והתורה תמימה. בשיבה הגמרא אמר רבי אלעזר, לכן נכתבה מילה זו בלשון נקבה ללמד, שכך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. עכשיו יאמרו אומות העולם, תשש כוחו של הקדוש ברוך הוא כנקבה שהיא חלשה בטבעה, ואינו יכול להציל את ישראל ולהביאם לארץ, ולכן הרגם במדבר. ומסביר המהרש"א שהגויים יאמרו שאף על פי שהיה בכוחו להוציאם ממצרים, לא היה כוחו, אלא כנקבה שאין כוחה מוחלט ויש לה מושל אחר עליה, והוא הזכר, כן הקדוש ברוך הוא אינו מושל בכל, ולהכניסם לארץ אין בכוחו. והרשב"א פירש על פי שיטתו שנקבה אין לכוח עצמי, אלא היא מקבלת את כוחה מהזכר, וזהו שיאמרו האומות, שאלוקיהם של ישראל אינו השם שהוא מקור ושורש כל הנעשה בעולם, אלא הוא אחד המזלות שהם כנקבה מקבלת כוחה מסיבות אחרות, פעמים יוגבעו, פעמים ישפלו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מדוע אתה חושש שיאמרו כן האומות העולם? ולא כבר ראו ניסים וגבורות שעשיתי להם לישראל על הים. אמר לפניו, אמר משה, ריבונו של עולם, עדיין יש להם אפשרות לומר, למלך אחד יכול השם לעמוד כנגדו ולנצחו, ולכן ניצח את פרעה על הים. אבל ל-31 מלכים שבארץ כנען, אינו יכול לעמוד כנגדם, ואינו יכול לנצח אותם ולהכניס אותם לארץ. ולכן הרגם במדבר. אמר רבי יוחנן, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, שנאמר, ויאמר השם סלחתי כדבריך. תני דבי רבי ישמעאל, שנינו בריתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, מהו כדבריך? כדבריך שאמרת שכך יאמרו אומות העולם. אכן עתידים אומות העולם לומר כן, אם אני אכלה את ישראל, וכדי שלא יאמרו זאת, אני סולח לישראל. כלומר, מה שאני סולח לישראל, אין זה רק בשביל עצם בקשתך לסלוח להם, אלא מחמת טענתך שאמרת פן יאמרו מבלי יכולת השם. והמהרש"א מסביר, בין הטענה זו של משה, לסלחתי כדבריך, הזכיר משה את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, וביקש השם יסלח מחמתם. אבל זו אינה טענה אלא בקשת סליחה, ואם הסליחה הייתה מחמת כן, המילה כדבריך מיותרת, כי ודאי שהסליחה היא מחמת בקשתו של משה. מסיים את הברייתא, אשרי תלמיד שרבו מודה לו. כלומר, אשרי משה רבינו שהקדוש ברוך הוא הודה לדבריו. דורשת הגמרא את המשך הפרשה לגבי העניין הקודם. לאחר שאמר הקדוש ברוך הוא סלחתי כדבריך, הוסיף ואמר למשה, ואולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. לפי פשוטו חי אני זה לשון שבועה, ומוסבת על הפסוקים הבאים שם, שימית את הדור ההוא, כלומר, שכשם שחי אני כן אקיים את דבריי, להמית את כל דור המרגלים. אמר רבא, אמר רב יצחק בשמו של רב יצחק, פסוק זה מלמד שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה חייתני בדבריך, כלומר על ידי דבריך שאמרת שיאמרו הגויים, מבלתי יכולת השם, וסלחתי כדבריך, בזה גרמת שאומות העולם יכירו שאני חי וקיים, ולא יאמרו מבלתי יכולת השם. וביאר רבי ניסים גאון שעל ידי שיעידו האומות שהוא בעל היכולת, ממילא ידעו שהוא גם חי וקיים, כי אין הכוח והיכולת אלא למי שהוא חי. מתוך שדרשה הגמרא את הפסוקים של תפילת משה, מביאה הגמרא דרשה נוספת בתפילה אחרת של משה. דרש רבי סמלאי, לעולם יסדר אדם בתחילה את שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל ויבקש את צרכיו. מבאר רבי סמלאי את דבריו מנהלן, מניין לנו הדין הזה ממשה, דכתיב נאמר בספר דברים פרק ג' פסוק כ"ג, כשמשה מספר לישראל כיצד ביקש מהשם להיכנס לארץ, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. וכתיב נאמר בפסוק שלאחריו, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. וכתיב בתרי נאמר בפסוק שלאחריו, אברנה וארא את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ההר הטוב זה ירושלים, הלבנון זה בית המקדש. הרי שכאשר בא משה להתחנן אל השם על עצמו שיזכה לעבור ולראות את הארץ, סידר תחילה את שבחו של מקום והזכיר את גדלותו ואת ידו החזקה. רק אחר כך התפלל וביקש רחמים להיכנס לארץ ישראל. ועכשיו בשורה האחרונה בדף למד בית עמוד א' יש סוגריים, שבתוכם כתוב סימן, מעשים צדקה קורבן כהן תענית מנעל ברזל. וזה סימן לזכירת הממרות הבאות בגמרא. הופכים אנו את הדף לדף למד בית עמוד א', בה הגמרא מביאה כמה מאמרים בעניין מעלת התפילה והתענית. אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מעשיית מעשים טובים. ראיה לדבר שהרי אין לך אדם גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, מפני שמשה רבינו לימד את כל התורה והמצוות לישראל וזכות הרבים תלוי בו, כמו ששנינו במסכת אבות פרק ה' משנה חי, ויש לו חלק בזכות התורה והמצוות של כל ישראל, כך מסביר רבן יהוידע, אז אין לך אדם גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, ואף על פי כן לא נענה לו קיבל את מבוקשו, אלא בתפילה. משה רבינו רצה להיכנס לארץ ולראות אותה, ולא עמדו לו מעשיו הטובים לזכות לכך, אלא רק מתוך שהתפלל והתחנן נענה לו הקדוש ברוך הוא, שאף על פי שלא ייכנס לארץ, מכל מקום יראה אותה מחוץ לארץ. שנאמר, בתחילת פרשת ואתחנן, כאשר ביקש משה להיכנס ולראות את הארץ, והיתבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. בביאור הפסוק משה אומר לבני ישראל שהשם כעס עליו בגללם, בגלל שחטאו במי מריבה, ולא קיבל את תפילתו להיכנס לארץ, וגם ביקש ממנו שיפסיק להתפלל על הדבר הזה. וסמיך לי, ונאמר אחר כך בסמיכות לפסוק הזה, עלי ראש הפסגה, וסע עיניך ימה וצפונה, ותימנה ומזרחה וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. ויש לדרוש את סמיכות הפסוקים כך, בדבר הזה עלי ראש הפסגה, כלומר, בדבר התפילה הזו שהתפללת נתרציתי להראות לך את הארץ מראש הפסגה. הרי שעל ידי התפילה זכה משה לראות את הארץ ולא הועילו לו מעשיו הטובים לבדם. ולא אמר שביאר, שאף שמשה רבינו היו בידיו גם מעשים טובים, מכל מקום הוכיחה הגמרא שגדולה תפילה לבדה יותר ממעשים טובים לבדם, ממה שתלה כתוב בתפילתו את מה שנענה לו הקדוש ברוך הוא, ולא במעשיו הטובים. הרי שהתפילה היא שהכריעה ולא מעשיו הטובים. ואמר רבי אלעזר, גדולה תענית יותר מן הצדקה. מה הייתה, מה הוא הטעם, מפני שזה התענית בגופו וזה הצדקה אינו אלא בממונו. ואף שרבי אלעזר עצמו אמר במסכת חולין בדף צדי א' עמוד א', שצדיקים אמונם חביב עליהם מגופם, זהו מפני שהגוף סופו להירפא, ואילו נזק ממון אין סופו לחזור, אבל מכל מקום, צער הגוף גדול מצער הוצאת ממון, ולכן התענית גדולה מן הצדקה. כך מסביר העין אליהו. והבאר אברהם הסביר שכאן הממון אינו הולך לאיבוד אלא לצדקה, לכן אין אדם חס כל כך על הוצאתו. ועוד קושייה מקשה המהרש"א הר הלל, בדף עמוד ב' למדנו, אגרא דתעניתא צדקתא, כלומר שכר התענית הוא מה שנותנים בו צדקה, משמע שצדקה גדולה יותר מן התענית. מתרץ המהרש"א שאין הכוונה שם שהעיקר הוא נתינת הצדקה ולא התענית, אלא שהצדקה משלימה את התענית. לפני יהושע ביאר שהכוונה כאן רק לעניין לקרוא גזר דינו של אדם, שלעניין זה גדולה תענית מן הצדקה. אבל לעניין השכר, הצדקה גדולה מן התענית. ראיון יעקב ביאר שמה שאמרו אגרא דתענית הצדקתא, היינו לעניין השכר בעולם הזה, כי בעולם הזה אין אוכלים פירות, אלא על מצוות שעשייתן טוב לשמיים וטוב לבריות, כמבואר במסכת קידושין, דף מ עמוד א', ולכן אין אוכלים פירות התענית עצמה בעולם הזה, שהמתענה הוא רק טוב לשמיים. אבל פירות הצדקה נאכלים כבר בעולם הזה, שהנותן אותה טוב הוא לשמיים וטוב לבריות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, שנאמר בתוכחה שמוכיח ישעיהו הנביא את ישראל. ספר ישעיה, פרק א', פסוק י' א', למה לי רוב זבחכם יאמר השם, שבעתי עולות אילים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. וביור הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל שאינו חפץ בריבוי הקורבנות שמקריבים לפניו, והוא שבע וקץ בהם, כיוון שעוברים על תורתו ואין עוזבים את המעשים הרעים. וכתיב, נאמר לאחר מכן, ובפרסיכם כפיכם, העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. הקדוש ברוך הוא מוסיף ואומר לישראל שכאשר יפרסו את כפיהם לפניו בתפילה, יעלים את עיניו מהם. ואפילו אם ירבו בתפילה לא ישמע, כיוון שידיהם מלאים דם, כלומר שרצחו ושפכו דם. וממה שהוא צריך להוסיף שיעלים עיניו מן התפילה, לאחר שכבר אמר שאינו חפץ בקורבנות, למדנו שהתפילה גדולה יותר מן הקורבנות, שמחמת כן היה מקום לומר שאף על פי שאינו חפץ בקורבנותינו, מכל מקום רוצה הוא בתפילתנו. והבאג ביאר שההוכחה היא ממה שאצל הקורבנות כתוב שאינו חפץ בהם, ולו לגבי התפילה כתוב רק שמעלים עיניו ואינו שומע. מתוך שדרשה הגמרא את הפסוק ובפרסיכם כפיכם, מביאה הגמרא דרשה נוספת בפסוק הזה. אמר רבי יוחנן, כל כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו לברך את ישראל, שנאמר ובפרסיכם כפיכם העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. הלשון ובפרסיכם כפיכם נדרשת על נשיאת הכפיים של הכהנים לברך את ישראל. וכיוון שביאר כתוב את סיבת העלמת עיניו של הקדוש ברוך הוא מפריסת הכפיים, משום שהידיים מלאות דם, למדנו מכך שאין נשיאת כפיים של שופכי דמים רצויה לפני הקדוש ברוך הוא. מתוך שהביאה הגמרא את הפסוק, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, מביאה הגמרא מאמרים נוספים בעניין הזה. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה שבשמיים ואין תפילותינו באות לפניו, שנאמר במגילת איכה פרק ג' פסוק ח' שהנביא מקונן על מה שהרחיק הקדוש ברוך הוא ממנו את ישראל בעת החורבן, גם כי אזק ואשבע סתם תפילתי. הרי שהקדוש ברוך הוא סתם ונעל את שערי תפילתנו. ואין הכוונה ששערי התפילה ננעלו לגמרי, אלא שאינו מובטח שתפילתו תתקבל מיד, אבל מכל מקום התפילה מועילה. והבניהו מוסיף שבשעת תפילת ציבור שלוש פעמים ביום זה שעת רצון גם בזמן הזה, כמבואר לעיל בדף ח' עמוד א'. ובמדרש תהילים למד רבי שמואל בן נחמני מן הפסוק הזה, ששערי תפילה פעמים פתוחים ופעמים נעולים. ורבי ברכיה ורבי חלבו ורב ענן בר יוסף בשם רבי אמרו שאף שערי תפילה אינה ננעלים לעולם. מוסיף רבי אלעזר, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, מכל מקום שערי דמעה לא ננעלו, שכאשר מורידים לפניו דמעות בתפילה, הדמעות נראות לפניו, שנאמר בתהילים למתת, דוד המלך מתפלל לפני השם, שמעה תפילתי השם, ושבעתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך תושב ככל אבותיי. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שישמע לתפילתו ולשבתו, ולהסיר ממנו את העונשים והאיסורים, ושלא יחרש אל מון דמעתו, להימנע מלעשות בקשתו, כיוון שאינו אלא כגר הנמצא בעולם בדרך הרי, שהרי ימיו מועטים אל מול שנותיו של הקדוש ברוך הוא, ואינו תושב קבוע אלא כמו כל אבותיו, שחשבו שהם תושבים ולבסוף מתו. כך מסביר המצודה דוד. משינוי הלשון שלגבי תפילה ביקש דוד על עצם השמיעה שישמע השם את תפילתו, ואילו לגבי דמעה לא ביקש שיראה דמעתו, אלא ביקש רק שתתקבל לפניו, ולא יחרש למולה. למדנו שלעולם הדמעה נראית לפניו, וצריך רק לבקש שתתקבל בקשת דמעתו. כלומר, כדי שתתקבל התפילה צריך שיתקיימו שני תנאים. א', שהתפילה תבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ב', שהוא יתרצה לקבלה. ומיום שחרב בית המקדש התפילה כלל אינה נראית לפניו, כיוון שננעלו שערי תפילה, אבל הדמעה עדיין נראית לפניו. אבל גם בדמעה עדיין צריך שיתקיים התנאי השני, שהקדוש ברוך הוא יתרצה לקבלה ולענות לה. ובמסכת בבא מציע בדף נ"ט ביאר רש"י, כיצד דרשו ששערי דמעה לא ננעלו, משום שלשון אל תחרש יכול להתפרש גם בלשון עתיד, שכך יהיה. כלומר, דוד המלך אומר שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא לא יחרש אל מול דמעתו. ושם מבארים התוספות שהטעם שדורשים כך, מפני שאמר דוד בלשון אל תחרש ולא בלשון ראה דימדי וכדומה. מביאה הגמרא מנהג של רבא בעניין זה של נעילת שערי תפילה. מספרת הגמרא, רבא כשהיה רוצה לגזור תענית על הציבור כדי לצעוק ולהתפלל על הצרות, לא גזר תענית ביום הדעיבה, ביום המעונן, משום שנאמר במגילת איכה פרק ג' פסוק ממדלת, כשהנביא מקונן על שאין הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתנו, סקוטה וענן לך מעבור תפילה. פירוש הדברים שהקדוש ברוך הוא שם את הענן למסך בינו לבין ישראל כדי שלא תעבור התפילה אליו, ואכן לא גזר רב התענית ביום המעונן שהענן לא ימנע את מעבר התפילה. ועיון יעקב ועין אליהו כותבים שרק ביום המעונן שלא ירדו בו גשמים לא היה גוזר תענית, מפני שדבר זה הוא סימן כללה ושעת הדין. העניין שנאמר בספר משלי פרק חפי פסוק י' נשיאים ורוח וגשם עין. יש עננים, יש רוח, אבל גשם לא יורד, אבל יום שיורדים בו גשמים הוא עת רחמים ורצון. הביאה הגמרא מאמר נוסף של רבי אלעזר בעניין הזה, ואמר רבי אלעזר, יום שחרב בית המקדש נפסקה נעמדה הפסקה של חומת ברזל בין ישראל לאבינו שבשמיים. שנאמר בספר יחזקאל פרק ד' פסוק ג' לגבי מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא קודם חורבן הבית, לחקוק צורה של העיר ירושלים עם מצור עליה. והוסיף לצוות לו, ואתה קח לך מחוות ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, והכינות את פניך אליה והיית במצור וצרת עליה, אותי לבית ישראל. מחוות זה כלי שטוח שאין לו בית קיבול ודומה לקיר, מבאר הרד"ק. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל לשים קיר ברזל בינו לבין צורת העיר ירושלים, כאילו הוא צר עליה, להיות לאות ולסימן לבני ישראל שנפסקה חומת ברזל בין הקדוש ברוך הוא לבינם, שכן יחזקאל עומד במקום הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא שלוחו ונביאו. מביאה הגמרא מאמר נוסף בעניין התפילה. אמר רבי חנינא בשמו של רבי חנינא, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקה מלפני הקדוש ברוך הוא, אלא היא מתקבלת. ואף על פי שלאל, אמר רבי אלעזר, שלאחר חורבן הבית ננעלו שערי תפילה. הסברנו כבר שאין הכוונה ששערי תפילה ננעלו לגמרי. שואלת הגמרא, מניין לנו הדבר הזה ממה שמצינו אצל משה רבינו, שעל ידי שהאריך בתפילה נתקבלה תפילתו? שנאמר בספר דברים פרק ט' פסוק חו, שמשה מזכיר לבני ישראל את תפילתו עליהם. כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להנישם על חטא העגל, אומר להם משה, ואתפלל אל השם ואומר, השם אלוקים אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך, אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. וכתיב בתרי נאמר לאחר מכן, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים, 40 יום ו-40 לילה, וישמע השם אליי גם בפעם ההיא, ולא אבה השם אשחיתך. הרי שעל ידי שהאריך משה בתפילתו 40 יום ו-40 לילה, שלא ישחית השם את עמו, נתקבלה תפילתו. מקשה הגמרא, איני, האם כך הוא שהמעריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם? ואמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו ומעיין בה ומצפה שעל ידי הערכתו תעשה בקשתו, והדבר הזה קרוי עיון תפילה, מפני שמעיין בתפילתו אם נענה או לא ואומר בליבו שיענה, לבסוף בא לידי כאב לב, שנאמר בספר משלי פרק י' ג' פסוק י' ב', תוחלת ממושכה מחלה לב. התוחלת שמייחל אדם ומצפה לדבר במשך זמן רב מביאה את הלב לידי חולי. ולשון תוחלת נדרשת מלשון חילוי ותפילה. כלומר, המתפלל תפילה ממושכת וסבור שמחמתה תעשה בקשתו, לסוף אין בקשתו נעשית, וזהו כאב לב כשאדם מצפה ואין תאוותו בא. שואל רבי יוחנן, מה התקנת? מה תקנתו של המעריך בתפילה שלא יבוא לידי כאב לב? משיב רבי יוחנן, יעסוק בתורה ועל ידי זה תעשה בקשתו ולא יבוא לכאב לב מחמת ציפיית חינם. שנאמר בסיומו של אותו פסוק, ועץ חיים תאווה באה. בפשוטו של מקרא אומר המצודה דוד, שכאשר אדם מקבל את אהבתו זהו עץ חיים ומרפא בשבילו. ממשיכה הגמרא ודורשת, ואין עץ חיים אל התורה, שנאמר בספר משלי פרק ג' פסוק חי על התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. ביור הפסוק, התורה היא עץ חיים לאותם שאוחזים בה, שהאוכל מפריה יחיה שנים רבות, וכן האוחזים בה הם מאושרים. החזקה ותמיכה הם שמות נרדפים לאחיזה. למדנו שמייעסוק בעץ חיים שהיא התורה, תבוא תאוותו. על כל פנים למדנו מדברי רבי יוחנן שהמעריך בתפילה אין תפילתו מתקבלת, וקשה שדברים אלו סותרים לדברי רבי חנינא שאין תפילתו חוזרת ריקם. מתרצת הגמרא לא קשיא, דברי רבי יוחנן הם באופן דמעריך בתפילתו וגם מעיין בה, כלומר, על ידי שמעריך בתפילה ומתאמץ בה ומצפה וסבור שתתקבל בקשתו, ולכן אין תפילתו מתקבלת כיוון שהוא סומך על תפילתו וזכויותיו. ובא לידי כאב לב, דברי רבי חנינא הם באופן דמעריך בתפילתו ולא מעיין בה, אינו סומך על זכויותיו שתתקבל תפילתו, באופן זה אין תפילתו חוזרת ריקם. הביאה הגמרא מאמר נוסף בעניין ריבוי התפילה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, ולא נעשית בקשתו, לא יתייאש אלא יחזור ויתפלל שוב, שנאמר בתהילים, פרק זך, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, כלומר, גם אם לאחר שקיווית והתפללת פעם אחת ולא התקבלה תפילתך, מכל מקום תתחזק ותאמץ ליבך, ואל תפסיק להתפלל אלא קווה אל השם, ויתפלל שוב. מתוך שהביאה הגמרא את הפסוק הווה אל השם, מביאה הגמרא ברייתא דורשת את הפסוק הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא ארבעה דברים צריכים חיזוק, שיתחזק בהם האדם תמיד בכל כוחו, והילו הן תורה, לימוד תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ, אומנותו של אדם, או שאר דברים שדרכו לעסוק בהם. מביאה הברייתא את המקור לכל אחד מארבעת הדברים שצריכים חיזוק. תורה ומעשים טובים מניין שהם צריכים חיזוק, שנאמר בספר יהושע פרק א' פסוק ז', אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע לאחר מות משה, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. דורשת הברייתא את כפילות הלשון חזק ואמץ, מה שנאמר חזק הכוונה לחיזוק בתורה, מה שנאמר אמץ הכוונה לאימוץ במעשים טובים. הרי למדנו שתורה ומעשים טובים צריכים חיזוק ואימוץ. ממשיכה הברייתא ומבארת תפילה מניין שהיא צריכה חיזוק, שנאמר בתהילים חף זין, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. הרי למדנו שהתפילה צריכה חיזוק ואימוץ. דרך ארץ מניין שהיא צריכה חיזוק, שנאמר בספר שמואל ב' פרק י' פסוק י' ב', כאשר יצאו יואב שר צבא דוד ואחיו אבישי ללחם בארם ובבני עמון, אמר יואב לאבישי, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקינו, והשם יעשה הטוב בעיניו. הרי שאנשי המלחמה צריכים חיזוק למלחמתם. כמו כן, כל אדם צריך חיזוק לדרך ארץ, והיינו אומן לאומנותו וסוחר לסחורתו וכדומה. טעם הדבר, לפי שאין ראוי לאדם לסמוך על הנס, אלא עליו להשתדל במידת האפשר, ואז יעזור לו השם במעשיו. כך מסביר הרלב"ג בספר שמואל. מתוך שהזכירה הגמרא לעיל בדף למד ב' עמוד א' את הריצוי שנתרצה הקדוש ברוך הוא לאחר חטא העגל, דורשת הגמרא פסוק נוסף שיש בו את העניין הזה. נאמר בדברי הנחמות שהקדוש ברוך הוא מדבר אל ישראל בספר ישעיה פרק ממתת פסוק י' ד', ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. הקדוש ברוך הוא אומר, ציון סבורה בטעות שעזבתי אותה ושכחתי אותה, אבל אינו כן. שואלת הגמרא, היינו עזובה, היינו שכוחה, עזובה ושכוחה עניין אחד הן, מה הביאור כפל הלשון שבכתוב? משיבה הגמרא אמר יש לקיש, כך אמרה כנסת ישראל, כנסת ישראל מכונה האומה הישראלית בכללותה, אומר הראש יוסף. כך אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. דרך העולם, שכאשר אדם נושא אישה שנייה על אשתו הראשונה, לאחר אשתו הראשונה, מכל מקום עדיין הוא זוכר את מעשה הראשונה, ואינו שוכח אותה. כנאמר במסכת סנהדרין דף כ"ב, אמר רבי שמואל בר נחמן, לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים. אילו אתה עזבתני, ובנוסף לכך גם שכחתני. טענת ציוני שאף שעזב הקדוש ברוך הוא ישראל והגלה אותם בין העמים עד עת הקץ, מכל מקום היה לו לזכור להם את מעשיהם הראשונים ולהיטיב להם בעודם בגלות. ולכן חילק הכתוב את טענת ציון לשתיים, לומר שיש כאן טענה מיוחדת על השכחה. מביאה הגמרא את תשובת הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אמר לה הקדוש ברוך הוא ביתי, 12 מזלות קבוצות גדולות של כוכבים בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל, ראשי גייסות וחבורות חלוקות, כלומר שבכל מזל יש 30 שרים הקרויים חיל, והם ממונים על קבוצות חלוקות של כוכבים, ועל כל חיל וחיל בראתי לו 30 לגיון שרים הקרויים לגיון, כלומר תחת כל אחד מהממונים הראשונים הקרויים חיל ישנם שרים פחותים מהם הממונים על קבוצות נפרדות בתוך קבוצת הכוכבים של החיל, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו 30 ריאטון, שם של שרים הממונים על קבוצות חלוקות שבתוך מחנה הלגיון, והם פחותים במעלה מהלגיונים. ועל כל ריאטון וריאטון בראתי לו 30 קרטון, שרים פחותים במעלה מהריאטון, הממונים על קבוצות בתוך מחנה הריאטון. ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גיסטרה, שרים פחותים במעלה מהקרטון, הממונים על קבוצות בתוך מחנה הקרטון. והכל גיסטרה וגיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה, שימות החמה הם 365, שבסוף כל 365 ימים חוזרת החמה לאותו מקום, והיא שנת החמה. אבל שנת הלבנה, 12 חודש, 354 ימים, ולכן מעברים חלק מן השנים ומוסיפים להם חודש כדי להתאים את שנת הלבנה עם שנת החמה. אומר הקדוש ברוך הוא, וכולן לא בראתי, אלא בשבילך, בשביל כנסת ישראל. מסיים הקדוש ברוך הוא בלשון תימה, ואת אמרת, עזבתני ושכחתני, על כל הבריאה כולה אינה אלא בשבילך, ואיך עלה על דעתך שעזבתי ושכחתי אותך? כי מאחר שכל הבריאה היא בשביל ישראל, אם כן אין שייך בזה שכחה, שכיוון שזוכר את כל הבריאה, ממילא זוכר את ישראל, כך מסביר המהר"ל. ממשיכה הגמרא ודורשת את תשובת הקדוש ברוך הוא, נאמר בפסוק שאחריו, את תשכח אישה עולה, מירחם בן ביתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. האם מצינו שתשכח אישה את העולל את היונק שלה ותפסיק לרחם על בן ביתנה? גם אם נשים תשכחנה לפעמים וינהגו באכזריות אל בניהן, אבל אנוכי לא אשכחך. דורשת הגמרא, בלשון התשכח אישה עולה, יש רמז לעולה וקורבן. כך אמר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כלום האם אשכח את עולות האילים ואת פטרי הרחמים, בחורות הבהמה שהקרבתי לפניי במדבר? בוודאי אני שוכח את מה שעשית בראשונה. מבאר הרשב"א שעיקר הכוונה היא שאין הקדוש ברוך הוא שוכח את ישראל העוסקים בתשובה ובמעשים טובים, והזכירו את קורבנות התמיד כיוון שהם מחפרים גם על עירור הלב, וגם מזכירים את הקרבת הבכורות, כיוון שמצוות הבכורות זה זכר ליציאת מצרים. והמהר"ל מבאר שהוא מזכיר את שני הדברים הללו המראים את הקשר והקירוב בין ישראל לאביהם שבשמיים. קורבנות העולה עולים כליל להשם, וזה מראה על הקירוב הגמור אליו יתברך, והבכורות הרי באים מפני שהרג השם את הבכורות של מצרים. ולגבי מכת בכורות נאמר שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם בני בכורי ישראל, הרי שמצוות בכורות מורה שבני ישראל נחשבים בנים למקום. ולפי זה דרשת הגמרא עניינה כעניין פשט הפסוק, התשכח אישה עולה, להורות שבנים אינם נשכחים. ממשיכה הגמרא ודורשת את המשך הפסוק, אמרה כנסת ישראל לפניו ריבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כיסא כבודיך, וכמו שאמרת שבוודאי לא תשכח את הקורבנות שהקרבתי לפניך במדבר, אם כן שמה לא תשכח לי גם את מעשה העגל. אמר לה הקדוש ברוך הוא, גם אילה תשכחנה, כלומר אשכח את החטא הזה. המילה אילה נדרשת על חטא העגל, שכן בלשון זו חטאו ישראל כשאמרו על העגל, אלה אלוהיך ישראל, ועל חטא זה אמר הקדוש ברוך הוא שישכח אותו לכנסת ישראל ויסלח לה. ומה שנאמר לגבי חטא העגל, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, כלומר שלא סלח להם לגמרי על חטא העגל, היינו שלא סלח להם מיד בשעת החטא, אלא יפקוד עליהם את החטא בזמן הגלות. אבל הפסוק הזה, גם אלה תשכחנה, היינו לעתיד לבוא, שאז יסלח הקדוש ברוך הוא לגמרי על חטא העגל. כך אומר המהרש"א. דורשת הגמרא את סיום הפסוק, אמרה כנסת ישראל לפניו ריבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, שאתה שוכח לי את חטא העגל, אם כן שמה תשכח לי גם את מעשה סיני, שקיבלתי לקיים את התורה ואמרתי נעשה ונשמע. כנסת ישראל חששה שהסיבה שהקדוש ברוך הוא שוכח את מעשה העגל לעם ישראל, מפני שנפסק הקשר בינם לבין הקדוש ברוך הוא ונתבטלה הקבלה שקיבלו על עצמם את התורה, ולכן אינו תובע אותם על מעשיהם, כמו שמצינו במדרש, שלכן שבר משה את הלוחות לאחר חטא העגל, משום שקיום הלוחות היה מחייב יותר את ישראל שלא לחטוא. ועל ידי ששבר את הלוחות ירדה התביעה מישראל, ולכן אמרה כנסת ישראל, שמה תשכח לי את מעשה סיני, כלומר שמה תשכח לי את כל הברית שהייתה בינינו בקבלת התורה. כך מסביר בית הלוי, אמר לה הקדוש ברוך הוא, ואנוכי לא אשכחך, כלומר לא אשכח לך את מעשה סיני. המילה ואנוכי נדרשת על נתינת התורה בסיני, שכן כך פתח הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. ועל דבר זה אמר הקדוש ברוך הוא שלא ישכח אותו לכנסת ישראל. הוסיפה הגמרא ואיינו, וזה מה שאמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה, מה ידכתיב גם אלה תשכחנה? זה מעשה העגל שנאמר בו אלה אלוהיך ישראל, כלומר שהקדוש ברוך הוא ישכח חטא זה לישראל. מה שנאמר אחר כך ואנוכי לא ישכחך, זה מעשה סיני שנאמר בו אנוכי השם אלוקיך, כלומר שדבר זה לא ישכח הקדוש ברוך הוא לישראל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף למד עמוד ב', חסידים הראשונים היו שואין שעה אחת קודם התפילה, במקום שבאו להתפלל ורק אחר כך היו מתפללים. מבארת הגמרא את מקור ההנהגה הזו. שואלת הגמרא, מן הנימילי, מאיכן למדנו דברים אלו שראוי לשעות קודם התפילה? משיבה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, דבר זה למדנו ממה דאמר קרא בתהילים פי דלת, אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך הסלע. הפסוק מדבר על בית המקדש ואומר, אשרי לאלו שיזכו להיות מיושבי בית המקדש ויהללוך שם לעולם. כלומר, בתחילה אשרי יושבי ביתך ואחר כך יהללוך, וישיבה מתפרשת מלשון שיהוי, שבתחילה צריך לשעות ורק אחר כך ראוי להללו ולהתפלל לפניו. ומביאה עכשיו הגמרא שצריך לשעות גם לאחר התפילה. ואמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך לשעות שעה אחת לאחר תפילתו במקום התפילה, שנאמר בתהילים קופמם, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. כלומר, בתחילה מודים לשמוע ואחר כך יושבים לפניו, הרי שלאחר ההודעה לשמוע צריך לשבת ולשעות לפניו. וטעם השיעה לאחר התפילה, כותב הרמב"ם בהלכות תפילה, פרק ד' הלכת ט' ז', כדי שלא תהיה התפילה נראית עליו כמו מסוי שממהר לצאת ממנה. והדין הזה נאמר לכל אדם ולא רק לחסידים. וזהו הטעם, אומר המאירי, לאמירת מזמור או עלינו לשבח לאחר התפילה. מביאה הגמרא ברייתא כדברי רבי יהושע בן לוי, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שישעה שעה אחת קודם תפילתו ושעה אחת לאחר תפילתו. וערת הברייתא קודם תפילתו מניין שצריך לשעות, שנאמר אשרי יושבי ביתך ואחר כך עוד יהללוך הסלע. ולאחר תפילתו מניין שצריך לשעות, דכתיב אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך, שלאחר ההודעה צריך לשבת ולשעות לפניו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין השהייה קודם ואחר התפילה של חסידים הראשונים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, חסידים הראשונים היו שועין שעה אחת קודם התפילה ואחר כך היו מתפללים שעה אחת, והיו חוזרים ושועין שעה אחת לאחר התפילה. וכאן לגבי חסידים הראשונים הכוונה לשעות שלימות, כמבואר מהמשך הברייתא, שהיו שועים כל יום 9 שעות בעסק התפילה. שואלת הברייתא, וכי מאחר שהיו שועין ועוסקים 9 שעות בכל יום בתפילה, שבכל אחת משלושת התפילות היו שועים ועוסקים במשך 3 שעות, אם כן תורתן אך משתמרת, אך הייתה משתמרת בליבם, וכן מלאכתן אך הייתה נעשית לצורך פרנסתם, והרי נשאר להם רק זמן מועט בכל יום לעסוק בהם. ושיבה הברייתא למתוך שחסידים הם, במידת החסידות עניינה, שלא יסתפק האדם בעשיית מה שציווה הקדוש ברוך הוא במפורש, אלא יראה ממצוות התורה לאן חפצו של הקדוש ברוך הוא נוטה, ועל פי זה ירחיב ויוסיף בהם במידת האפשר, כאמור במסילת ישרים. אז מתוך שחסידים הם, מסייע הקדוש ברוך הוא בידם ותורתם משתמרת בתוך ליבם, שלא שוכחים את תלמודם וכן מלאכתן מתברכת, ואין צריכים לעסוק בה הרבה. אומרת הגמרא ועוד שנינו במשנה, שפתחה את הפרק בדף למד עמוד ב' ליל, העומד בתפילה אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו. מבארת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר רב יוסף לא שנו שאפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, אלא למלכי ישראל, שהמתפלל אינו נכנס לסכנה במה שאינו משיב להם. אבל למלכי עקום, עובדי עבודה זרה, שאם לא ישיב להם יש לחשוש שיהרגו, הוא פוסק מתפילתו ומיישיב להם מפני פיקוח הנפש. ופוסק השולחן ערוך באור החיים, סימן קובדה לצעיף אי, שמי שפסק מתפילתו מחמת מלך עקום עם שעה בהפסקו כדי לגמור את כל התפילה, חוזר לראש עם שעה פחות מכך. בי"ג ברכות אמצעיות חוזר לתחילת הברכה שהפסיק בה, בג' הברכות הראשונות חוזר לראש, בג' ברכות אחרונות חוזר לרצי, מפני שג' ראשונות וכן ג' אחרונות נחשבות ברכה אחת. מקשה הגמרא מברייתא על דברי רב יוסף, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב יוסף, שנינו בברייתא מתפלל 18 וראה אנס, אדם שעלול להרוג בא כנגדו, או שראה קרון הגלה בא כנגדו ועלול לפגוע בו, לא יהיה מפסיק מתפילתו מיד אלא מקצר בתפילתו ועולה. הרי שגם בשעת הסכנה אסור לו להפסיק מתפילתו, אלא עליו לקצרה, ולא כדברי רב יוסף שלמלכי עקום יפסיק מתפילתו. תרץ את הגמרא לא קשיא, הברייתא מדברת באופן דאפשר לו לקצר בתפילתו, לפני שיבוא עליו האנס או הקרון, כגון שעומד כבר בסוף התפילה שיספיק לגמור את התפילה בקצרה לפני שיבוא, ולכן הדין הוא שיקצר, ואם לאו, אבל אם לא יועיל לו שיקצר, כגון שעומד בתחילת התפילה ואף אם יקצר לא יספיק לגומרה, הדין הוא שפוסק מתפילתו, ובאופן זה אמר רבי יוסף את דבריו. ויהיה הגמרא מעשה בעניין האיסור להפסיק באמצע התפילה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. מעשה בחסיד אחד, וכל מקום שנאמר מעשה בחסיד אחד, הכוונה או לרבי יהודה בן בבא, או לרבי יהודה ברבי אילאי, כאמור בגמרא במסכת בבא קמא בדף קוף ג' עמוד ב'. מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בא אליו שר אחד באמצע תפילתו ונתן לו השר שלום, והחסיד לא החזיר לו שלום. המתין לו השר עד שסיים את תפילתו, לאחר שסיים תפילתו אמר לו השר, ריקה, והלא כתוב בתורתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, וכן כתיב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ונלמד מזה שצריך להישמר מן הסכנה. ולמרות שהפסוקים מדברים משכחת מעמד הר סיני ואיסור עבודה זרה, מכל מקום מפסוקים אלו למידים, גם מצווה על שמירת הנפש מסכנה. כמו שמצינו במסכת שבועות דף למדווה ועמוד א', שמהפסוק ישמר לך ושמור נפשך, למדו את האיסור של מקלל את עצמו. ואם כן, אומר השר לאותו חסיד, כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? הרי אם הייתי חותך את ראשך בסייף, בחרב מי היה תובע את דמך מידי, ונמצא שבזה שלא החזרת לי שלום, הכנסת את עצמך לידי סכנה. אמר לו אותו חסיד, אמתן לי עד שאפייסך בדברים, שאומר לך דברי ריצוי. כלומר, אמתן ואל תמהר לחרוץ את דיני. מיד כשאפייסך בדברים, תראה שאין לך לחוס עליי. אמר לו החסיד, אילו אתה היית עומד לפני מלך בשר ודם, ובאותה שעה בא לשם חברך ונתן לך שלום, האם היית מחזיר לו שלום? אמר לו השר לב, לא הייתי מחזיר לו שלום. הוסיף החסיד ושאל, ואם היית מחזיר לו שלום, מה היו עושים לך? אמר לו השר, היו חותכים את ראשי בסייף בחרב כעונש על הזלזול במלך. אמר לו החסיד, ולא הדברים הם קל וחומר. ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם, שהיום הוא כאן ומחר בקבר, כך היית צריך להיזהר בכבודו ולא להחזיר שלום לאדם אחר בעת שאתה עומד לפניו. אני שהייתי עומד עכשיו בתפילה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה שהייתי צריך להיזהר בכבודו, ולכן לא החזרתי לך שלום. מיד נתפייס אותו השר, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. שואל התז, מה ענה החסיד על עיקר שאלת השר, איך הכניס את עצמו לסכנת נפשות ועבר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? מסביר התז שדרך השרים לא היה להרוג מיד בלא דין, אלא בתחילה לשאול למה הוא עושה כך, ורק אחר כך לחייבו מיתה. ועל זה שמח אותו חסיד שיוכל לפייס אותו בדברים ולומר שלא עשה כן בדרך מרידה. בדבר זה רמז החסיד לשר באומרו, אמתן לי עד שאפייסך בדברים, כלומר, הרי חוק הסררה להמתין ולא להרוג מיד, ולכן שמחתי שאפייסך ולא חששתי משום, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מוריי ורבותיי, אחי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש במה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד? שאלה שנייה, מדוע לא רצה משה שיעשהו השם גוי גדול? שאלה שלישית, מניין לומדים שיש לסדר שבחו של מקום ואחר כך להתפלל? שאלה רביעית, מה יותר גדול, תפילה או מעשים טובים? ומהי ההוכחה? שאלה חמישית, האם עיון תפילה דבר טוב הוא? התשובה בתוספות. שאלה אחרונה, מניין שיש לשעות שעה אחת קודם התפילה, ואיך אתה נעשית מלאכתן של חסידים. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדף למד ב', בעזרת השם ובישועתו בשעה האחרונה, ועכשיו אל פנינתנו, שונה הלכות. מספר הלכות שאנחנו משננים הלכה למעשה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי דף למד ב'. מי שנדר ונתחרט יש תקנה על ידי חרטה ואפילו נדר באלוקי ישראל. כיצד יעשה? ילך אצל חכם מומחה, דגמיר וסביר, ואם אין יחיד מומחה ילך אצל שלושה אדיוטות, והוא דגמיר אליו וסבירי, וגם יודעים לפתוח לו פתח ויתירו לו. ובזמננו שאין מומחה, אז לא ראוי להתיר ביחיד. כיצד יעתרה יאמר לו ג' פעמים מותר לך או שרוי לך או מחול לך בכל לשון שיאמר, אפילו מעומד ובקרובים ובלילה ובשבת, אפילו אם היה אפשר לו מאתמול להישאל עליו, ובלבד שיהיה לצורך השבת כגון שנדר שלא לאכול או להיבטל מעונג השבת. אל יחשוב שראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא את בקשתו. זאת כיוון שכיוונתי בתפילתי, כי עד הרבה זה מזכיר אבונותיו של אדם, אלא יחשוב שיעשה הקדוש ברוך הוא בחסדו, ויאמר בלבו מי אני, דל ונבזה, בא לבקש מת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם עם בריאותיו. ישעה שעה אחת קודם שיקום להתפלל כדי שיכוון ליבו למקום, ושעה אחת אחר התפילה שלא תהיה נראית עליו כמסוי שממהר לצאת ממנה. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם משנה יומית אחת. מסכת כליים, פרק ב' משנה ג'. הייתה שדה וזרוע חיטים ועדיין לא צמחו ונמלח לזורע שעורים במקום החיטים. ימתין לה שתתליע חיטה תחת הקרקע, כלומר שירקב הזרע. ויופך, יהפוך את הקרקע במחרשה ואחר כך יזרע שעורים. אם צמחה החיטה, שהתחילו כבר לבצבץ השבע, לא יאמר עזרה ואחר כך הופך. עזרה שעורים ואחר כך יפוך את הקרקע בחרישה שאחר הזריעה. אלא הופך תחילה ואחר כך זורע שעורים. כמה יהיה חורש כשהופך את הקרקע במחרישה? כתלמי הרביעה, כתלמי החרישה שלאחר הגשם, שעושים אותם רחבים. אבא שאול אומר, כדי שלא ישייר רוב הלביציה. אינו צריך לחרוש אלא כדי שלא יישאר בקרקע בלי חרישה שיעור של רוב העקב בביציה. כלומר, אחד מ-24 של הקרקע, כמו שביארנו במשניות הקודמות. זוהי המשנה היומית שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב ת' בשבט תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף למד ב' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, י' בשבט תש"פ, ונלמד את דף למד ג' במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.